ברוכים הבאים למעלית, שיחות על חומר רוח. המעלית לוקחת אותנו לצירופי מקרים מדויקים להפליא. כך יצא שדני פגש את רחל אלייש, נומרולוגית ומאזינת המעלית, לייעוץ מקרי וחפוז שפגע בול בפוני. שבועיים אחר כך, רחלה נכנסה איתנו למעלית ושיתפה אותנו בסודות המספרים של השם ושם המשפחה של האדם. בפרק השני, אנו משוחחים עם רחלה על המסע שעברה עד שיצא לעצמאות כנומרולוגית, מייעצת ומלווה אנשים בצמתים של החיים. המסע לא היה פשוט וכלל עזיבת מקום עבודה, החלמה עצמית מפיברומיאלגיה, אומץ ותעוזה לצאת לדרך חדשה. האזנה נעימה. דיברנו על המשמעות של השמות ונשמע שזה משהו שהוא מאוד מאוד יסודי בעומק של האדם, ואני כסוציולוג, חייב להגיד המהות שלי וגם מה שלמדתי זה סוציולוגיה, אני מסתכל גם על עניינים תרבותיים, ובתרבות שלנו, כמו בהרבה תרבויות במערב, לפחות מה שאני מכיר, נשים בדרך כלל מוסיפות שם. עכשיו זה גם אופנתי שגברים מוסיפים. נכון. אבל אז מה קורה כשמוסיפים שם? הרי מה? וזה פתאום משנה את כל ה...
אני ניסית לבחיר ליבי, ואז אני מוותרת על שם משפחתי, ואני מתהדרת בשמו. זאת אומרת שאני מתהדרת באנרגיות חדשות. זה שאני מקבלת עליי את השינוי. גם לרוב יש סברה שאומרת שנשים בוחרות את הבעלים לפי אותיות האבי. אז ככה נזכר באותיות האבי, שהיוד זה אחד, א' זה אחד, כן, ה' זה חמש, והו' זה שש. אז היא רוצה שמישהו ידאג לה, והיא רוצה מישהו שהוא מלא שמחת חיים, וחושני על הדרך, וכיפי כזה, ויוד זה האחד, וא' זה אחד, שהוא יודע מה הוא רוצה, כן? אז זה גם סברה שנראה לי היא כן עובדת. וכשאני, כמו בשנים האחרונות אנחנו רואים, אני משאירה את שם משפחתי, ולוקחת גם את שמו, זה אומר אני רוצה לשמור על האינדיבידואל שלי, בתוך המערכת הזוגית הזאת. וכשאני אומרת לו, באמא שלך, תעזוב אותי מהשם משפחה שלך, אני נותנת לך את הלב שלי.
אני נשארת מרב מיכאלי.
אבל אני נשארת מיכאלי, זה אומר שמאוד אני שומרת על הפרדה, ונתת בול קליעה, אני מאוד זוגית, אני מאוד אוהבת, אבל צריכה להיות הפרדה. אוקיי? ואני שומרת על ההפרדה, ולמה? כדי להגן על עצמי. ואנחנו מרגישים את הכוח של השינוי, כשאני מוותרת על שמי ולוקחת את שמו, אז לוקח איזה שנה כדי להרגיש באמת את ה... אני הייתי שי, הייתי רחל שי, והפכתי ללייש.
זה לא הולך רחוק.
לא! ביג דיל, ומה קרה? נוסף שלוש, ואני לא מפסיקה לבלבל את המוח.
וואלה.
אז הנה, הגעת קצת אלייך, ואני רוצה לעשות לך איזה רפלקט.
צ'יצ'ו, אני מוסיף לי שלוש לשם, זה החלטתי.
אתה הבאת במהלך השנים את השלוש שלך. בסדר?
הנה, דיברת על עצמך אחרי אליו, ואני רוצה לתת לך ריבאונד. זאת אומרת, פידבק. תראי, הרבה אנשים ישבו במעלית, ואולי גם אני מקווה ישבו, והדרך שבה את מעבירה את המסר היא... אני רואה בעיני רוחי כמו אמא האדמה שמאפשרת לך לצמוח ולהישען עליה. בשיחה איתך אני הרגשתי כאילו אני יכול רגע להישען, ואני בדרך כלל לא בן אדם שנשען, אני בן אדם שמוביל את עצמו ואת הסביבה כל הזמן, גם כשאני ישן. ובשיחה איתך אני הרגשתי כאילו, דני סתום, אתה חושב שאתה יודע הכל, תישען אחורה, תקשיב, אני אומר את זה כדי שאתם תקשיבו, מי שמקשיב פה, יושבת אצלנו במעלית אישה, שיודעת לתת לכם בצורה מרוכזת מאוד את המסרים, את ההבנות, במעט מילים מדויקות שעוטפות. זה לא רק המספרים, את רואה גם מעבר. את ראית דברים שלא היו במספרים שלי, ואת יכולת לצייר לי תמונה של איך יהיה המשך השביל שלי, וזה כל כך מילא אותי בכוחות, שמאוד מאוד התרגשתי מזה, אבל התרגשתי זה לא המהות. המהות היא איך הרגש שנוצר התיישב על הבנה, ונתן לי כוח לזוז יותר מדויק ולקבל החלטות. אז מי שנמצא בצומת, ומי שנמצאת באיזה קונפליקט או קושי, ומי שלא יודע איך להתנהל, או נמצא באיזה דילמה.
או סתם במקום, לא סתם, במקום של התפתחות אישית. לגמרי,
אני רוצה לקבל חיזוק. אני חושב שיש פה דיוק ברמות שאני מתקשה לפגוש.
דני, אני רוצה להוסיף.
אז על כך, רגע, אז על כך תודה. תודה, אני מקדים ואומר תודה, אנחנו נגיד גם תודות בסוף. אבל יש פה חתיכת עולם של ידע ומבורך.
חשבתי על זה קודם, שכאילו יש משהו גם בנומרולוגיה וגם ב... זאת אומרת שגם עסקנו בנומרולוגיה בהקשר של שנת הלידה, וגם יש בזה משהו נורא פשטני. כאילו זה מתמטיקה פשוטה, יחסית ילד בכיתה ד' כבר עושה את זה, ויש משהו בדרך שאת מביאה את זה, בתשוקה הזאת שדני מדבר עליה, והחיבור לרגש, שתכלס זאת המהות. לא, את המספרים גם אני יודע לך שם, אבל לא בטוח
ש...
האינטרפטציה הזאת, ההבנה, ותכל'ס זו גם מרגיש כמו מומחיות ממש, של שאנחנו פוגשים את זה אצל הרבה אנשים שיודעים להנגיש ידע, לדעת להנגיש את הידע הפשוט הזה, ולשנות חיים, ממש.
ממש
ככה. ומפה אני הייתי רוצה לשאול אותך קצת, שאלה של סקרנות, איך הגעת לכל הסיפור הזה? מה, נולדת עם מספורים בראש?
אני נולדתי ברמלה, להורים שעלו מאיראן, והיה מאוד חשוב שאני אלמד מקצוע. ואני מאוד רציתי ללמוד במגמה העיונית, רציתי ללמוד ספרות, ואימא שלי אמרה, לא, 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 את הולכת ללמוד מקצוע. וארבע שנים למדתי סרטוט, וסיימתי כסרטטת מכונות, ובצבא הייתי סרטטת תעופתית. כל קשר בין זה לביני מקרי בהחלט, אבל עשיתי את זה. ולקצר את הסיפור, מקרי בהחלט, כל... ידעתי לסרטט מאוד יפה, אבל זה עניין לי, אתה יודע את מה. ועשיתי את זה במשך כמה שנים, וכדי לקצר את הסיפור, אני עזוב את הבעיות קשב וריכוז, כן? אבל לא יכולתי לשבת, זה שיגע אותי לשבת. והתגייסתי למשטרה, הייתי...
באיזה גיל?
בגיל... בני כמה היינו? 24? 25? והמשטרה הביאה לי את הדבר הכי יפה בחיים שלי. הכרתי את ירון.
באיזה גיל?
בגיל 25. ניסינו בגיל 27. ובמשטרה עשיתי משהו מאוד מיוחד, שאני לא ארחיב עליו את הדיבור. הייתי בבגדים אזרחיים. והיה אקשן עד שנולד בננו הבכור אמיר.
הבן שלי אמיר.
האקשן הזה כבר לא כל כך הסתדר עם עבודה שידעת מתי אתה מתחיל, אף פעם לא ידעת מתי אתה מסיים. ורציתי להכניס את עצמי לסד של שעות מאוד ברורות, והתגייסתי לשב"ס.
וואו.
תאר לך, עשיתי פעם, שלוש פעמים בחיים שלי טירונות.
רצית משהו קבוע, נכנסת לכלא.
לא, עוד לא נכנסתי לכלא. אלא הייתי במה שנקרא במנהלה, בזמנו זה היה גוש, והייתי במודיעין, כי זה היה מאוד טבעי לי לעבור למודיעין, ויצאתי לקורס קצינים, וכשרציתי להתקדם, ביקשתי להיכנס לכלא, הייתי קצינת תעסוקה, אני אגיד את זה, בכל בית סוהר יש מפעלים, שאנחנו קונים נעליים, בגדים, מגבות, כן, כן, רהיטים, כן. הם נמצאים בבתי כלא, ועושים עבודה מדהימה, ואחר כך התקדמתי בסולם הדרגות, סיימתי תואר והפכתי להיות מפקדת אגף.
מה למדת?
למדתי סוציולוגיה, מדעי הרוח והחברה באוניברסיטה הפתוחה, וזה היה בול בשבילי, כי אני לא הלכתי לשיעורים. ואפרופו תקשור, מה שלא ידעתי לתת לו שם, אני הגעתי למבחנים בלי ללמוד בכלל, כי אני לא מסוגלת להתרכז. זה לא עניין אותי כל כך. ידעתי שצריך תואר כדי לעלות למעלה. ופשוט נתקעתי על איזה מילה ופיתחתי אותה, וככה עברתי מבחנים. ובציונים ממש יפים.
גם אני עשיתי אותו טריק.
ממש, הטריק הזה עבד בצורה מדהימה.
סוציולוגיה למתקשרים.
ממש כך.
נפתח מגמה כזאת. היא ריקה, אין בה אף אחד.
ותאר לך, סטטיסטיקה, כשהייתי בחודש שמיני באוגוסט, כולם נכשלו, אני עברתי. אין לי מושג איך. בקיצור, ובכלא הרגשתי באמת בכלא, והגיע אליי שבח יום אחד, שהות בלתי חוקית, ואני מיד מוציאה את הערכה של הסבון, מברשת שיניים, משחת שיניים, כי זה תמיד בא עם ריח של מדורה. והוא אומר לי, אמא שלי לא יודעת שאני כאן. אתה יודע, כשהסיר מגיע, מפקד האגף מראיין אותו, ואני אומרת לו, גם אמא שלי לא יודעת שאני כאן. הוא אומר לי, אני לא רוצה להיות כאן. ואני אומרת לו, אתה יודע, עכשיו הוא לא הבין מה אני רוצה.
נפלת
לו. גם אני לא רוצה להיות כאן. ואמרתי לו, בוא, תתקלח, תסתבן, אני אבוא בצהריים ואני אבקר אותך. סגרתי את הדלת לשנייה, כי לא הייתה לי באמת שנייה בעבודה הזאת, ואמרתי, רחלה, שיהיה לך ברור. הוא ואת, אתם אותו אדם.
יאללה.
יו.
והייתי באמת במצב גם גופני.
בת כמה היית?
37?
בגיל 42 עזבתי, יצאתי, פרסתי כנפיים, פשוט החלטתי שמאחר והייתי הולכת בבית סוהר ואומרת לו, מה עוד לא הפלת עוד עליי היום? והבנתי שאני חייבת לשחרר את עצמי לחופשי, אבל את
קשה.
הנומרולוגיה, זה היה מאוד קל, אבל אני סבלתי, ומה שקרה זה שחטפתי גם פיברו מאוד 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 חמור,
פיברומיאלגיה.
ומאוד חמור. זאת אומרת, חוסר תפקוד מוחלט, וזה היה הספר השני שהוצאתי, הוצאתי ספר איך לרפא את עצמי, וכאן
רגע,
שם...
רגע, לא דיברת על הספר הראשון.
הספר הראשון הוא ספר סיפורים קצרים.
תוך כדי שעבדת תוך כדי בכלא?
לא, זה כבר שהשתחררתי, תוך כדי כאבי תופת, כתבתי ספר.
שנייה, תעצרי רגע, אני כבר אתן לך להמשיך בסיפור.
אבל הייתי במעשיהו, כשקיבלתי את הטלפון של המורה לנומרולוגיה, שמה רחלה בוגין, היא האור של חיי, היא מורה בכל רמח איבריה, וכל מי שרוצה ורוצה ללמוד נומרולוגיה, אני מיד אומרת, רחלה בוגין.
אני באתי להגיד להם לבוא אלייך.
הם יבואו אליי כי היא לא מקבלת.
מרחלה לרחלה?
ורחלה בוגין שולחת לרחלה אלייך.
אוקיי.
גם להרצאות וגם להיוצא.
רגע, אז מתי הנומרולוגיה הגיעה לחייך?
כשהייתי במעשיהו הבנתי שבאמת אני... כל השנים הבנתי שאני לא במקום שנכון לי. לא כשהייתי במשטרה, לא בסרטוט. הבנתי שאני לא... אבל לא ידעתי מה. ויום אחד פגשתי את המודעה הזאת על הנומרולוגיה, וזה היה בתל אביב, והייתי במעשיהו, עמדתי בחוץ, בדיוק התכוונתי להיכנס לבדוק, הייתי ממונת בטיחות גם, יש לי שלל תעודות בכל מיני... והלכתי לבדוק את הבטיחות במפעל, ומתקשרת אליי רחלה ואומרת, אין לי קורס בתל אביב, אבל יש לי במזכרת בתיה. ואני שם צרחתי וקפצתי, והייתי מגיעה פעם בשבוע אליה, היינו עוד שלושה תלמידים, והייתי הולכת, זה במזכרת בתיה, אבל היא הייתה רחוקה, אבל הלכתי ברגל, ובחזרה ב-11 בלילה, הרגשתי מהבית שלה לבית שלי, הייתי הולכת אליה, וכשהייתי חוזרת, הייתי מרגישה שאני מרחפת, שאני לא הולכת, ואז הבנתי שהגעתי הביתה.
זה קורה בגיל?
זה קרה לי בגיל 39, משהו כזה.
תוך כדי שאת עדיין עובדת בשבס.
תוך כדי שאני עובדת בשבס, וכל הזמן למדתי. כי זה לא לסיים קורס ולהגיד, אוי, אני נומרולוגית. זה ללמוד, אתה מטפל בחיים של אנשים, בנשמה שלהם. בדבר הכי, באוצר שלהם, בלב שלהם. וכל השנים נפגשתי איתה ולמדתי עוד, והוספתי עוד כלי מדהים שנקרא מעגל צבעים אינדיאני. וכשמגיעים אליי לייעוץ, אני קורכת אותם יחד. הוצאתי גם קלפים, ואני גם עובדת איתם. ואני בבית שלי, ואני מאושרת ואני שמחה, וכל אחד שבא אליי, אני לומדת ממנו משהו, אני רואה את עצמי בסיפור, אני עוטפת אותו, כל ייעוץ נגמר בחיבוק, והוצאתי גם מחברת לאלה שמגיעים אליי לייעוץ, אני מוציאה דף מודפס, שזה תהיה התורה, so called התורה, והוצאתי מחברת כדי שהם יוכלו להתחיל את הדרך החדשה שלהם.
תגידי, זה תהליך?
זה תהליך
שזה מפגש חד פעמי.
המפגש הוא חד פעמי כשאני נותנת ממש דרך, ויש כאלה שמגיעים לתהליך. ואני עושה עוד שירות שאני נותנת, אני כותבת לאנשים פוסטים לפייסבוק, לעצמאים ועצמאיות שקשה להם לכתוב, אני כותבת עבורם, כשאני מסתכלת על השם, אני מבקשת...
יש לך שלושים בשם שלך?
בלייש, חביבי.
יש לי... שלוש שלושים, ויש לי את ההי שביקשתי לעצמי כדי להיות יצירתית כמוך, ותשאל אותי איך ניהלתי כמעט 200 אנשים בבית סוהר. לא היה לי אחד ושש כמוך חצוף, יכולת ניהול, אלא הייתה לי את היצירתיות לעקוף את העניין הזה שאין לי את היכולת ניהול. אז
שזה
ניהלתי...
אגב יכול להיות באוכרנו, נכון? היצירתיות הזאת, כי לפעמים היא עוקפת את ה...
אבל היא כאילו, באה לתמוך בנו.
היא משרת איזו הישרדות בעצם.
לא, אבל זה משהו שבעצם מרחיב לנו את האפשרויות. היה לי, אני אספר לך מה ממש שבר אותי. היה לי את התא הכי מסריח בבית סוהר, את האגף הכי, סליחה, את האגף הכי מסריח בבית סוהר. בוא לא נהיה פוליטיקלי קורקט.
בסדר, אני לא חושב כזה דברים
ואז
טובים.
ואז אבל... הוסיפו, זה היה מלא סמים וזה, ואז הוסיפו אותה של כל המופרעים של כל הבית סוהר. כאילו אם אלוהים אמר לי עוד לא הבנת שאת צריכה ללכת, הנה בוא אני אתן לך איזה כינוח. ואז הייתי נכנסת אליהם, וזה בעצם אתה שהייתי באה לנוח פה קצת. כי אפילו לשירותים לא הייתי מגיעה. יש המון משימות להספיק. ואז הייתי נחה, והייתי מביאה להם מאפסנאות צבע, והייתי אומרת להם, כי היה מותר להם שעה ביום לטייל, כן? הם כל הזמן היו סגורים. והייתי אומרת להם, הבאתי לכם צבע צהוב, בואו תצבעו שמש, ותרגישו שאתם בשמש. וזה באמת היה אתה, עם האנשים הכי פרובלמטיים שאתם יכולים לדמיין. ושם הייתי צוחקת ויושבת כמה דקות. והיה ממש נחמד.
את השיגעון.
והיה נחמד, והייתי גם מסתלבטת עליהם קצת. היה להם, היה לאחד, אני לא אשכח, מצעים נחמד. נמר, דגם נמר. אמרתי לו, בחיית באמא שלך. אז אתה מכניס פה את היצירתיות שלך, צ'קרת הגרון שלך עובדת, התוכניות שלך, אתה יכול להמציא דברים.
שם פגשת בעצם את ההזדמנות להיות מי שאת.
להיות מי שאני, אבל גם נפגעתי מאוד קשה. כי נתתי את כל הלב שלי ואת כל המרץ שלי, ויש בי משהו שהוא מאוד רוצה לסיים משימות ומאוד טוטלי. והשארתי את הילדים שלי ליד השער, והייתי ממהרת לבית סוהר, כי האסירים היו הילדים שלי, לא הילדים האמיתיים שלי, כמה שזה כואב וקשה לומר, זאת הייתה האמת. הם הדהדו כל שעות היום והלילה, אני ממש לא ישנתי כמעט. כי רציתי מאוד לעזור, רציתי מאוד לתת.
הנה פיברומיאלגיה. בדיוק. כשבן אדם לא מקשיב לקריאת הנשמה של מה שהוא אמור לעשות, מהרוח זה פוגש את הגוף והופך לחלק מהחומר. הדיסוננס הזה, ההתנגשות האנרגטית, בין מה שהנשמה רוצה שיקרה לבין מה שקורה במציאות, היא יוצרת את המחלה בעצם בתוך הגוף.
ואני
ויש
הודיתי,
לה ריפוי למחלה?
אני ריפאתי את עצמי. אני ריפאתי את עצמי. אני מודה לשבח הזה שהגיע והדהד ושיקף לי את מי שאני. אני לא במקום הנכון.
אז רגע, תגידי כמה מילים על ריפוי, אם אנחנו כבר נכנסנו וירדנו מהמספרים ועברנו.
אני אשמח לומר.
כמה מילים, כי אני יודע שיש... כמה זה פשוט. אני מכיר גם לא מעט אנשים ש... שסובלים, מה זה סובלים? זה מגדולי הסבלים
הספרון
שקיימים.
שלי פשוט הוא כזה דק והוא עוצר, ואני מוציאה כבר מהדורה שלישית, מאוד פשוט.
אפשר לקנות אותו אונליין?
כן, אני שולחת לכל מקום, כן. הדבר הראשון זה אימצתי בכל הלב את שיטת האופונופונו. מצאתי את אלוהים בתוכי, באופן החזק ביותר, והאמנתי ועשיתי את זה תוך כדי אמונה, ואני הייתי במקום מאוד קשה. אני ממש איחלתי למותי מרוב שלא עמדתי בכאב. היה לי גם רישיון לקנאביס רפואי, ובאיזשהו שלב ממש אישנתי את עצמי למוות, וגם זה לא עזר לי. ואז החלטתי שאם אף אחד מהגורמים החיצוניים והלכתי להכי טובים לא עזר לי, זאת הקריאה שלי לעזור לעצמי. הייתי על האופונופונו, והשכנה דפגה בדלת, וירון פתח, והוא אמר, איפה רחל? הוא אמר, אני מצטער, רחל עכשיו מדברת עם עצמה.
היא בהוואי כרגע.
והייתי, ממש דיברתי עם עצמי ימים שלמים, והתחלתי לעשות מדיטציות, פשוט התחברתי למדיטציות ביוטיוב, לא משהו יותר מדי, אבל קרה לי משהו, שלימד אותי, ואני חושבת שזה פוגש את כולנו. כל פעם נפלתי על אותה יד. כל יום בחוץ, בחצר, בבית, על יד ימין. וכל פעם, איזה מטומטמת אני, איזה מפגרת אני. חלה, את הרי לא תרשי לאף אחד לדבר אלייך באופן הזה.
אז למה את מדברת
אלייך? למה כך? את מדברת? את חייבת להפסיק. והפסקתי בבת אחת. ואני חייבת לומר, לא משנה באיזה, יש לי בן זוג מדהים,
משגע, שותף,
אוהב ומפרגן וחכם, אבל
לא
יש פה
מאלה.
שיח,
לא מובן מאלה.
נכון, ועליו אני מברכת כל יום מחדש, אבל יש פה שיח פנימי מאוד עמוק, האוטוסוגסטיה פה פשוט צריכה לעבוד במלוא העוצמה, והדיבור הפנימי, והשאלה של מה שלומי ואיך אני, ומה כל איבר אומר לי, ההדהוד הזה הוא מאוד חשוב. קרה לי נס.
בני אדם חיים בהמון המון הסתרות, בהמון סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. אני אמור ללכת לעבודה, אני בעצם בייעוד שלי, אני נהנה בזה ויש לי כסף, אבל הסיפורים האלה הרבה פעמים הם רחוק מהשביל שאנחנו אמורים להיות עליו. והקושי שמגיע בדמות מחלה או בדמות משבר או בדמות פרידה או בדמות אני לא יודע מה, דיברנו על זה הרבה פה.
כן.
הקושי נועד להחזיר אותנו לשביל, אבל זה שיש קושי זה לא אומר שחזרתי לשביל. זאת אומרת, צריך להיות פה תהליך חזרה שהוא מלווה בזה, את אמרת את זה נורא יפה, אני מדברת אל עצמי. אני נמצאת פה ועולה לרובד, אני אפילו לא עושה את זה במודע, או שכן במודע, של אני רוצה להיפגש. עם מי אני רוצה להיפגש? אני לא יודע אם אמרת את זה לעצמך, אבל אני רוצה להיפגש עם איזה אנרגיה, עם איזה קול, עם איזה כוח, שהוא כל הזמן ליווה אותי וחיכה וחיכה וחיכה, ואני מכירה אותו מעידני עידנים, ואני רוצה רגע להתחבר אליו, ובהתחברות הזאת יש איזושהי שלווה, איזשהו שקט, דווקא חוסר ויברציה. יש איזו שלווה שמאפשרת באמצעות הכל, נגיד, לספר לעצמי סיפור חדש שבורא לי דרך חדשה. זאת אומרת, אני יכולה לעבור ריפוי, והתאים הם מקשיבים, יש לי צמרמורת שאני אומר את זה, התאים בגוף שלי מקשיבים למה שקורה פה בראש ובלב וברצון, וכל הדברים האלה נהפכים להיות פתאום דרך חדשה, ולא צריך לפחד מזה. זה קל להגיד, לא צריך לפחד, בסוף זה מפחיד.
אני
לפתוח דף חדש, רגע, אני בזהות אחת, פתאום אני אהיה משהו אחר? כן, 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 מיליון סימני קריאה לשנות ולזוז קדימה ולדבר בהמון חמלה אל הגוף שלי, לרפא אותו. כל הדברים החיצוניים הם קביים, הם לא יעשו את העבודה. הם יוכלו לעזור איזושהי כברת דרך. המשימה היא עצמאית, לרפא את עצמי, רק אני יכול או יכולה. זה הסיפור. והדיבור העצמי הזה החזיר לי את ההבנה איך אנחנו יכולים לעשות את זה כל אחד וכל אחת לעצמו.
אני רוצה לומר לך תודה, תודה ושוב תודה. אתה פשוט השלמת את מה שאמרתי, ויש לי אנקדוטה. הייתה לנו משכנתה מאוד גדולה, והמון המון המון הלוואות. ואני סגרתי את הדלת ואמרתי שלא אכפת לי, אני בוחרת בעצמי. ואני לא אשכח שהמזכירה של המפקד בצוהר הסתכלה עליי, במין, מה תעשי עכשיו? אמרתי, אני לא יודעת מה אני אעשה, אני יודעת מה אני כבר לא אעשה. וזאת, לא, זה לא היה חצי תשובה, זה היה שלושת רבעי תשובה.
ירון עוד היה
כן.
במשטרה אז?
כן. וירון, עם כל החשש, תמך בי במיליון אחוז.
איזה מלך.
והוא היה מתקשר כל יום. קודם כל, אני תמיד אומרת את האמת, אני יצאתי חבולה. הגף שלי כאב, אני בקושי זזתי. יצאתי חבולה ופצועה ומדממת. לא ביקשתי דבר.
ישראל זה לא
דרך אגב, גם מביטוח לאומי אפשר, ואני לא מבקשת דבר. אני רוצה להרגיש בריאה, אני רוצה להיות בתוך ישות בריאה, אני רוצה להקרין בריאות, אני מאמינה בזה. יש עוד כמה דברים שצריך לעבוד עליהם, ואני עובדת עליהם, ואני עליהם, ואני עדיין מנסה לפענח אותם. אני לא פוחדת. אני לא פוחדת. אני לא יבוא למשחק חיים הזה שהוא של פעם אחת, ואני אסבול כל כך הרבה שנים. ואני אומרת פה לכולם, סבלתי המון. אני באיזושהי נקודה אמרתי, סטופ, לא לזה התכוון המשורר, ולא לא לזה התכוון המספר של הסיפור שלי.
מגיע לי שיהיה לי טוב. תמיד עולה לי שאלה, רחלה.
וטוב לי.
האם כדי שיהיה לי טוב, הייתי צריכה לעבור את דרך האיסורים הזו?
אני מאמין שכן.
במקרה שלי, כן.
זאת אומרת, זה היה מתוכנן.
אבל אני חייבת לתת פה כוכבית, אני לא אומר שמות, אבל בנקודה הכי כואבת הגעתי למישהי שאמרה לי כל כך הרבה שטויות. אמרה לי, תוך שבועיים את תיפרדי מבעלך. אני באתי לשאול אם אני עוזבת את העבודה, כי לא הסכימו לשחרר אותי. ורציתי מאוד שישחררו אותי. היא אמרה לי, תוך שבועיים את עוזבת את בעלך, והבן הבכור שלי עמד לעלות לתורה, הוא יהיה קטסטרופה. אמיר היה מדהים ומהמם, והוא קרא בקול גדול. הוא התבייש וקרא בקול גדול. אני וירון נשואים כבר 30 שנה, ואנחנו 33 שנה יחד, ואני אוהבת אותו ומאוהבת בו יותר מתמיד.
ירון בראשון, אני מת שישמעו אותו גם.
והוא עוד ידבר.
חבר איזה מיקרופון, תגיד איזה משהו, אני רואה אותו מדבר פה בלי שהוא מדבר בכלל.
ואני...
אתה יודע שהוא יודע דברים על גלגולי נשמות?
יודע מה לדבר.
ירון היה חוקר למקרה רצח, ובין שלל התפקידים שלו, והיום הוא משחזר גלגולי נשמות. תגיד לי שזה לא סגירה.
זהו, אז אני רציתי ככה.
הם לא באים אליך כל החבר'ה.
אפרופו סגירה, אני חושב שזה ההזדמנות והמקום שלנו לסגור רגע, ולהגיד ש... כשפגשתי אתכם פעם ראשונה, אז באמת לא כך ידעתי מה אתם עושים, ואז דווקא דרך ירון, דרך הסיפור שלו והמשטרה, ואני גם עבדתי עם המשטרה בעבר וזה, אז...
צ'יצ'ו עבד במשטרה ולא ידעתי את זה?
עם המשטרה, לא במשטרה, העברתי סדנאות לשוטרים, ואז ירון הוא דוגמה ממש טובה למקום הזה של לעזוב קריירה, ביטחונית מאוד, שנתפסת בידי הרבה אנשים כמשהו מאוד רציונלי, לא יודע איך להגיד את זה ככה, משהו זה, ולעבור לעולם שכולו רוח. ואז גם את סיפרת את הסיפור שלך, שבאת מהשבס ומכל זה, ואז אני מסתכל היום על אנשים, ואני רואה כמה אנשים מתחברים לעצמם בעצם, וכן, לשאלה שלך, אני מאוד מאמין שצריך לעבור דברים, וגם אם לא צריך, אז עברת, כאילו מה, תמחוק את העבר שלך. הכל בא, זאת אומרת, זו תפיסה מאוד פשטנית שאומרת הכל לטובה, שאנחנו כבר מכירים אותה מפה. אבל אני שומע בסיפור שלך ושלכם את האישור הזה. יש סימנים כל כך ברורים, וכן, הרבה פעמים לאנשים הם מגיעים מאוד אגרסיבי, ודיברנו פה על מחלת הסרטן, שהיא סימן, אני חושב, בהידיעה. סימנים כל כך ברורים. תתחבר לייעוד שלך, תתחבר לנשמה שלך, וכשאני מסתכל עלייך ועל האור הזה בעיניים, ועל התשוקה שיש לך למקום הזה של לעזור לאנשים, דרך הכלי הזה שהגיע, והוא לא סתם הגיע, זה אומר לאנשים, תקשיבו, יש סימנים בדרך, follow it. אם הם סימנים לרעה, נקרא לזה במרכאות, של מחווה הגוף, של סבל, של חוסר חיבור פנימי, שאני הולך כמו איזה זומבי בעולם, ואני עושה את העבודה שלי על אוטומט, תקשיב לזה רגע, תקשיבי, וזה אף פעם לא מאוחר גם, כן? זה קורה בדרך כלל סביב הגיל ה-40 כזה, נכון? אבל...
תקשיבי, וכשאת צריכה עזרה, תבחרי את בעל המקצוע.
נכון. ואת אמרת פה משפט נורא יפה.
שאפשר לסמוך עליו.
את אמרת פה משפט נורא יפה, שאני מאוד אהבתי. אני לא יודעת מה אני עושה. אמרת מלא, סליחה. אני יודעת מה אני כבר לא עושה. והיכולת הזאת לבוא ולהגיד לא, לשים את הלא, ואז לייצר את הגבולות, זה משהו מדהים, והנה אנחנו רואים פה, שזה הופך להיות מומחיות ושליחות ודרך חיים, אז אנחנו גם החכמנו, גם נהננו, גם טיפלנו בעצמנו קצת, תכלס, נכון? עברנו פה חוויה, וגם נלך לאכול אולי...
יש לי שיר לפני, יש לי שיר.
יש לך שיר?
כן. יש לך סקסופון?
עשה לי חשק לכנפה.
אז יש פה את החומוסייה...
חומוסיית על.
למי שגר פה זה הכי טובה באזור, למי שבא מבחוץ תמיד יש לו את החומוסייה שלו ביפו.
עד כאן החלק השני והאחרון על נומרולוגיה וסוד המספרים של השם עם רחלה לייש. תודה לרחלה שהגיעה אלינו ממזכרת בתי הרחוקה ושיתפה אותנו בתשוקה האמיתית שלה, סוד המספרים שבשמות. ותודה קטנה ואחרונה גם לירון, בעלה האהוב, שנכח ותמך. תודה שהזנתם. תוכלו לשמוע אותנו באפליקציות השם השונות Spotify, iTunes, Google Podcast וגם ביוטיוב. באתר המעלית תוכלו להירשם לקבלת עדכונים על הפודקאסט במייל בכל פעם שנוציא פרק חדש. תודה שנכנסתם איתנו. למעלית.